איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו, יעשה. כך מופיע בפרשתנו בפרק למד, פסוק ג' בפרשת מתות. אחד הנושאים המרתקים והחדשניים בתורתנו, הוא יכולתו של אדם לייצר איסורים בהבל פיו. רוב מערכות החוקים הקיימות בעולם כוללות איסורים אשר כל אדם החי בתוך המערכות הללו מחויב להם. איסורים כמו איסור שתיית משקאות חריפים באסלאם או איסור נטילת ריבית בהינדואיזם הם רק דוגמאות לאיסורים כוללניים הקיימים בדתות השונות, וחלקם גם קיימים ביהדות. בין אם מדובר על כיוון של איסור חפץ על אדם כמו בנדר או איסור שחל על האדם כלפי החפץ בשבועה, מדובר כאן על חידוש של ממש. אדם פרטי המייצר איסור. הפסוק מתאר כמה דברים שכדאי לשים לב עליהם. ראשית, ישנו מחלה משותף לאדם הנודר ולאדם אשר נשבע שבועה. הייתי יכול לבוא ולומר שמערכת האמירות והפרטים של שני תחומים אלו הם שונים. אך בפסוק זה יש כמה אמירות משותפות. האמירה הראשונה היא ששניהם נדר או שבועה הם בבחינת לאסור איסר על נפשו. בפשטות הביטוי שניהם נחשבים כאיסור על הנפש. נראה דברי הספרי בנושא זה בפרשת מתות פסקה קופנון ג' וכך הוא אומר, לאסור איסר על נפשו. על נפשו הוא אוסר ואינו אוסר על אחרים. שהיה בדין. ומה אם במקום שאין מפר נדרי עצמו מי שנודר, הרי הוא מפר נדרי עצמו עד שלא ידור, מקום שמפר נדרי אשתו מי שנדרה, אינו דין שיפר נדרי אשתו עד שלא תדור? תלמוד לומר, לאסור איסר על נפשו. על נפשו הוא אוסר ואינו אוסר על אחרים. דבר אחר, לאסור איסר על נפשו. למה? נאמר, לפי שהוא אומר, כל היצא מפיו יעשה. אין לי אלא שהוציא בפיו. קיבל עליו בנדר ובשבועה מניין, תלמוד לומר, לאסור איסר על נפשו. יכול אפילו נשבע לאכול נבלות וטרפות ושקצים ורמסים, קורא אני עליו ככל היצא מפיו יעשה, תלמוד לומר, לאסור איסר על נפשו. לאסור את המותר ולא להתיר את האסור. כמה הדברים עולים, בקטע זה של הספרי. ראשית, היכולת להכיל איסור חדש שכזה על אחרים. הספרי רצה ללמוד מקל וחומר שכמו שאדם לא יכול להפר לעצמו נדר משנדר אותו, אך יכול להפר אם עדיין לא נדר, במקרה של אשתו יכול להפר משנדרה את הנדר, אם כן קל וחומר שיכול להפר נדר עוד לפני שנדרה, כלומר, יש כאן כבר צמצום של היכולת לייצר איסורים חדשים. הייצור הוא אישי בלבד ולא ניתן להעברה. ואת זה אנחנו לומדים מהמקרה של האישה. בנוסף, בדרשתו השנייה אומר הספרי, כי אין חובת יצירת האיסור על ידי אמירה מפורשת בפה, אלא מספיק שקיבל עליו בנדר ובשבועה. כלומר, האמירה יכולה להיות בשקט וללא הברות שנאמרות בפועל. הדרשה האחרונה לחלק זה בפסוק היא לגבי היקפו של האיסר. נשים לב כי הביטוי לאסור איסר, כלומר להוסיף איסור על איסור. ולא לאפשר יד חופשית לאדם להתיר לעצמו איסורים הכתובים בתורה כאכילת נבלות וטרפות, שקצים ורמסים. תביעה נוספת העולה בפסוק היא לא יחל דברו. מהי אותה תביעה מהנודר או הנשבע? נראה את דברי הספרי בפירוש הראשון לביטוי זה באותו קטע. בהמשך הדברים שראינו. לא יחל דברו, שלא יעשה דברו חולין. הרי שהיה חכם לא יפר לו לעצמו. והדין נותן. אם יפר לאחרים לא יפר לעצמו, תלמוד לומר לא יחל דברו, שלא יעשה דבריו חולין. בפירושו הראשון הספרי מציע כי הפירוש של לא יחל הוא לא יעשה את דבריו חולין. בהנחה ודבריו של אדם עם קודש הרי ניתן לבצע פעולת חילול ובכך לפגוע או לשנות את קדושתם כדי לייצר חולין. אנו מכירים את המושג חילול השם כפגיעה בשמו של הקדוש ברוך הוא. אך המושג חילול קשור גם בחילול מעשר שני על כסף כדי להעלותו לירושלים. המקרה בו הספרי דן הוא מקרה של תלמיד חכם שנדר. בנושא של נדר ישנה אפשרות לבטל את החובה או את הנדר שאדם מכיל על עצמו על ידי פנייה לחכם שיתיר או יפר את נדרו. החכם מוצא את הפגמים בנדר או את המקומות שאפשר דרכם לבטל מעתה והלאה את הנדר. מה קורה במקרה ומי שנדר הוא עצמו תלמיד חכם, האם יכול הוא להפר או להתיר את הנדר של עצמו? החשיבה הלוגית הפשוטה היא שאם הדרך להתיר היא ללכת לחכם והוא מסדר את העניינים, אז החכם עצמו יכול לבטל את נדריו במחי יד שהרי הוא בגדר חכם. גישה זו סותר הספרי באומרו כי על החכם מוטל איסור לא יחל דברו, במובן שלא לעשות את דבריו חולין. מהי משמעותה של קביעה זו? ניתן לחשוב כאן על שני חילוקים אפשריים. הראשון הוא האם האיסור לא יחל דברו נאמר על אדם מסוים או כל אדם באשר הוא. כלומר, האם החיוב שלא לעשות את דבריו חולין וכפועל יוצא לו להפר את הנדרים, האם הוא על כלל בני האנוש או דווקא על בעל סמכות מסוים? והחילוק השני, האם איסור לא יחל דברו הוא דין בהלכות נדרים, או שמה הוא חלק ממארג שלם בכל התורה כולה? לגבי החילוק הראשון, אנו עדים לכך שהפסוק נאמר בלשון כללית, איש כי ידור נדר. כלומר, באב האמינו היינו יכולים לטעון כי איסור עשיית דבריו של אדם חולין הוא לגבי כל אדם. כלומר, כל אדם אינו מפר את נדריו של עצמו. לאחר מעשה, כאשר חודש דינו של החכם המתיר, מצאנו את הדרך הכללית בעולם להפר נדרים. אך שריד ופליט לאיסור הקדמון של התרת הנדר של אדם בכלל, אנו מוצאים אצל החכם. ובהקשר של התרת הנדר של חכם לעצמו. ישנה השלכה ישירה בלשון הפסוק ודרשות חז"ל לדין היוצא מכאן. במילים אחרות, את הדין של לא יחל לדברו, ניתן לראות כהמשך פשט הפסוק שהצטמתם לכדי דינו של החכם עצמו. לגבי החילוק השני, בדיני בכורות מופיע המשפט הבא, במסכת בכורות דף ל"ח עמוד ב'. ואף על פי שאמרו אין אדם רואה מומין לעצמו, אבל מורה הלכה לתלמידים, ותלמידים מורין לו. כלומר, בדיני מומי בהמה, אדם לא יכול לפסוק לעצמו שבהמתו הינה בעלת מום, אך הוא יכול ללמד את תלמידיו והם יוכלו לפסוק לו הלכה. אפשר להסביר זאת ברמה הטכנית, אדם לא יכול להורות לעצמו בדין זה ולכן הוא יכול לפתור את העניין דרך תלמידיו. אפשר גם לדבר על הרמה המהותית, אדם מנוע מלפסוק לעצמו בדיני מומין, משום שהוא נוגע בדבר, ולכן צריך אדם חיצוני שיפסוק לו. מקור נוסף להתייחסות שכזו, כמו במומי בהמה ובנדרים, קיים במסכת שבת בדף קי"ט עמוד א'. אמר מר בר רב אשי, פסילין עלי לצור ומרבנן לדינה. מיתמה דחביב עליי כגופי, ואין אדם רואה חובה לעצמו. מר בר רב אשי אומר בהקשר אחר כי אין אדם רואה חובה לעצמו. כלומר הוא לא רואה דברים שיכולים לגרום לו להתחייב לעצמו. ולכן פסל עצמו מלדון תלמידי חכמים שחביבים עליו כגופו, וממילא הוא לא יראה חובה לאותם תלמידי חכמים. מקור נוסף לרעיון זה עולה במסכת נגעים בפרק ב' משנה ה', כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. כלומר, לאדם אסור לקבוע האם נגע תמה אותו או כאשר מדובר בנגעי עצמו. אם כן, ישנם מספר דינים בכל התורה שאדם לא רשאי לבצע עבור עצמו. ניתן בפשטות לומר כי בדינים אלו אדם יכול להיות מונע מאינטרס אישי כדי למנוע הפסדים כלכליים או כדי לייצר רווח כמו במקרה של בהמה בעלת מום. ולכן אנו מונעים ממנו לפסוק לעצמו. גם במקרה של נדר אנו יכולים לומר שאדם לא יעשה דבריו חולין הוא חלק ממארג של מניעת החכם ממעשה זה או אחר מפאת אינטרסים. במקרה של נדר אפשר לומר כי אנו לא רוצים שהחכם ישנה את דיבורו משום אינטרס רגעי כזה או אחר, הגם שאילו יכולים להיות כלכליים, וגם אם לא. אנו רוצים לשמור על דבריו של החכם שלמים ומסודרים, למנוע זיגזג. אך באותה מידה ניתן לומר שבכל התורה כולה אנו מדברים על אינטרסים. אך כאן כאשר מדובר על חידוש הלכתי של יצירת איסורים, אנו מצפים ואף דורשים מתלמיד חכם שיזהר ביצירת איסורים אלו, וגם אם יצר איסורים מיוחדים שכאלו, שיזהר מאוד בביטולם. לכן, אנו מונעים ממנו את היכולת להתיר לעצמו, ובכך מעלים את החשיבות והזהירות בנדרים אצל החכם. לאחר דברי הספרי נעבור לדברי התוספתא בעניין לא יחל דברו, מסכת נדרים פרק ד'. וכך אומרת התוספתא, אף נדרים שאמרנו מותרין, מינן שלא יהיה אדם נודר בהן על מנת לבטלן, תלמוד לומר, לא יחל דברו, שלא יעשה דבריו חולין. דבר אחר לא יחל דברו שאפילו חכם אין מפר נדרו לעצמו. התוספתא מתייחס כאן לנדרים מותרים. מה הם אותם נדרים מותרים? ראשונים רומם בהם רשב"א, מאירי, ראש, רן ונימוקי יוסף, מסבירים זאת על בסיס המשניות בתחילת פרק ג' של מסכת נדרים. וכך מופיע שם במשניות א' עד ג', ארבעה נדרים התירו חכמים, נדרי זירוזין ונדרי הווי, ונדרי שגגות, ונדרי אונסים. נדרי זירוזין כיצד? היה מוכר חפץ ואמר, קונם שאיני פוחת לך מן הסלע, והלא אומר, קונם שאיני מוסיף לך על השקל, שניהם רוצים בשלושה דינרים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אף הרוצה להדיר את חברו שיוכל אצלו, אומר, כל נדר שאני עתיד לידור ובטל, ובלבד שיהיה זכור בשעת הנדר. נדרי הווי, אמר, קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כיוצאי מצרים, אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד. נדרי שגגות, אם אכלתי ואם שתיתי, ונזכר שאכל ושתה, שאני אוכל ושאני שותה, ושכח ואכל ושתה. אמר קונם, אשתי נהנית לי שגנבה את כיסי ושהקטה את בני, ונודע שלא יקטו ונודע שלא גנבתו. ראו את הנוכלים תהנים, ואמר הרי הלכים קורבן, ונמצאו אביו ואחיו והיו עמהן אחרים. בית שמה אומרים הן מותרין ומה שמהן אסורין, ותילל אומרים אלו ואלו מותרין. נדרי אונסים, הדירו חברו שיוכל אצלו, וחלה הוא או שחלה בנו, שיקבו נהר, הרי אלו נדרי אונסים. ארבעת סוגי הנדרים, זירוזים, הווי, שגגות ואונסים, נובעים ממקרים שבהם חכמים לא חששו לפגיעה באיסור הנדר, אם מפאת שהנדר חסר משמעות כמו נדרי הווי, או שהסיבה לנדר משוללת מיסודה, כמו נדרי שגגות. נדרים אלו מוגדרים כמותרים, וניתן לומר כי הם עונים על אחד מהקריטריונים, ומפאת זאת משוללים כל יסוד איסורי. על כך התוספתא המובאת דנה בכך שאומרת, שאפילו נדרים אלו אדם לא אמור לדור מפאת לא יחל דברו. כלומר, לא מדובר פה על סמכות של החכם המתיר כלפי עצמו, כמו בדבר אחר המופיע בהמשך דברי התוספתא, אלא בעצם רצונו של כל אדם לדור. כאמור לאל, ארבעת הנדרים דל אל אינם חלים או קלים להתרה עד מאוד, אך התוספתא מחדשת שעצם הפעולה של נדר והתרה במחי יד היא בעייתית. יש כאן זלזול עמוק בדברים שאדם מוציא מפיו. במילים אחרות, אדם לא לוקח אחריות אלא יוצא מפיו. אפשר לומר שיש פה סייג לגבי נדרים אמיתיים, שלא יבוא האדם לדור נדרים שיש להם חובת התרה. אך אפשר ללכת על כיוון כללי יותר, שאדם לא יבוא לזלזל בדבריו. כן דברי רשי וספתי חכמים על הפסוק, וכך אומר רשי, לא יחל דברו כמו לא יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולין. ואומר ספתי חכמים באותמם על דבריו של רשי, הוא מבעלי הכפל ולולי החטא שאינה מקבלת דגש הייתה נתגשת לתשלום אותה כפל. בפירוש לא יזלזל דבריו כזלזול החולין שאינו חושש בשמירתן מטומאה רק כקודש. רשי וספתי חכמים מדגישים את מומנט הזלזול כמו שהזכרנו, יחל משון חילול כחילול הקודש, ופגיעה בו על ידי טומאה. מלשון התוספתא נראה שראוי שאדם לא ידור נדרים מותרים שלא יהיה אדם נודר בהן על מנת לבטלן. כלומר, לא ראוי שאדם ידור נדר כאשר מיסודו הוא רוצה לבטלו. הבעייתיות בנדר מבוססת על כך שכבר בשעת נדירת הנדר האדם לא רצה לקיימו. משמעותו של נדר הוא רצון של האדם לחייב את עצמו באיסורים נוספים. כאשר הוא משתמש בטכניקה זו, אך אין לו גרם אחד של רצון לקיים את הנדר, הרי זה עובר על איסור. הרמב״ם פוסק גם כן את הדין דל אל בהלכותיו. כך הוא אומר בפרק ד' על החדלד, ומניין שאפילו ארבעה מיני נדרים אלו שהן מותרים, שאסור לו לאדם להתנדר בהן על מנת לבטלן, תלמוד לומר לו יחל דברו, לא יעשה דבריו חולין. מעיין את הדבר, כי בירושלמי במסכת נדרים, דרשת הפסוק נושאת אופי אחר לגמרי. כך אומרת הגמרא בירושלמי במסכת נדרים פרק ב', תנא דבית רב פליג, מניין לנדרים שהן מותרים לך מן השמיים, ובני אדם נוהגים בהן איסור שלא תנודר ומבטל, תלמוד לומר לא יחל דברו, שלא יעשה דבריו חולין. בירושלמי נקודת המוצא היא נדרים מותרים כמו תחילת פרק ג' בנדרים, אך בני אדם נוהגים בהם איסור. כלומר, מצד ההלכה לנדרים אלו אין חלות. המשנה אשר אותה הגמרא מבוססת עליה מדברת על אדם שנדר נדר כדברים שאסורים ממילא אך אינם קורבנות, כלומר איסור של משהו כבשר חזיר. הגמרא מסבירה כי היכולת לאסור משהו כדבר אחר נוספת רק לגבי קורבנות וקודשים, שום שכתוב בפסוק נדר להשם, רק כדברים שהם להשם. על בסיס זה רב אומר, במה שבציטוט שהזכרנו, כי גם נדרים כאלו, נדרים שהם מותרים מצד עצמם, אך הציבור נוהג בהם איסור, אסור לאדם לדור ולבטל. הסיבה לכך, בניגוד לתוספתא, היא ובני אדם נוהגים בהם איסור, כלומר המציאות היא שהסביבה נוהגת בהם איסור, ולכן אם אדם נודר אותם ומבטל, הוא יכול לגרום לפגיעה בחומרת ומשמעות הנדר בעיני הסביבה, בניגוד לכל מה שאמרנו לאל, שזה האדם אל מול עצמו. אחת הסוגיות המפורסמות בתחום של בני אדם נוהגים בהם איסור, מופיעה במסכת פסחים בדף נון א', עמוד א'. ונעבור עליה כדי להוסיף נופך לנושא של נוהגים בהם איסור. גופה, הדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אי אתה רשאי להתירן בפניהם. המרוויחיס דעה בקוטאי עסקינן. וכול העלמה לא, והתניה רוחצים שני אחים כאחד והן רוחצים שני אחים בכבול. ומעשה ביהודה והילל בניו של רבן גמליאל שרחצו שניהם כאחד בכבול, ולעזה עליהן כל המדינה. אמרו, מימינו לא ראינו כך. ונשמת הלל ויצא לבית החיצון, ולא רצה לומר להן מותרים אתם. יוצאים בקורדי כיסון בשבת, ונוצאים בקורדי כיסון בשבת בבירי. ומעשה ביהודה והילל בניו של רבן גמליאל, שיצאו בקורדי כיסון בשבת בבירי, ולעזה להן המדינה. ואמרו, מימינו לא ראינו כך. ושמתו ומתנום לעבדיהן, ולא רצו לומר להן מותרים אתם. ויושבים על ספסלי נוחרים בשבת, ויושבים על ספסלי נוחרים בשבת באקו. ומעשה ברבן שמעון בן גמליאל שישב על ספסלי נוחרים בשבת באקו ולעזה עליו כל המדינה. אמרו, מימינו לא ראינו כך. נשמת על גבי קרקע ולא רצה לומר להן מותרים אתם. בני מדינת הים נמי, כיוון דלא שכיחי רבנן גבאיו, כיקוטים דמו. בסוגיה זו, אנו רואים מספר מקרים שבהם דברים מצד הלכה מותרים, כגון יציאה בקורדי כיסון שזה נעליים רחבות לרשות הרבים ואין בזה איסור טלטול, אך עדיין הגמרא מתווה דרך שלא לומר לציבור שהדבר מותר. זאת משום שיש חשש שימשכו אחרי היתר זה ויבואו להתיר דברים אחרים. בדרך כלל משפט זה נאמר על קוטים, אינם יהודים במלוא מובן המילה, משום שהם לא בקיאים בהלכה. אך גם על בני מדינת הים שאינם בקיאים בהלכה ובכל זאת הם יהודים במלוא מובן המילה, וכאן כבר מדובר על שומרי מצוות, רק שהמסרים מתלמידי החכמים לא מגיעים עד עליהם, גם במקרה כזה אומרים לא להתיר בפניהם איסורים שאינם איסורים בפועל. בתלמוד הירושלמי במסכת שבועות ישנה דרשה אחרת מהביטוי לא יחל דברו ביחס לדרשה במסכת נדרים. כך מופיע שם, אמר שבועה שלא אוכל ואכל, אם תימר חייב והתביני, לא אם אמרת בשבועת הרשות שעשה בלב כהן ואין כלב, תימר בשבועת מצווה שלא עשה בלב כהן, אזהרה לשבועת הרשות מניין, אמר רבי יוסי ברבי בון, לא יאכל דברו, לא יעשה דבריו חולין. בסוגיה זו הביטוי לא יאכל דברו מרחיב את האיסור שלא לעשות את דבריו חולין לשבועות. כלומר, התהליך הוא נדר חובה, מוביל לנדר רשות או ללא ביסוס, ומוביל בלימוד נוסף לשבועת הרשות. אפשר לומר כי נדר ושבועה נאמרו באותו פסוק שהזכרנו בתחילה, ולכן אפשר לדרוש דינים מסוימים בנדר ולהמיר אותם לשבועות. אפשר גם לומר ששני הנושאים נושאים אופי דומה. יצירת איסור חדש על ידי פיו של אדם, הן מדובר על אדם כפרסונה והן מדובר על איסור כלפי חפץ. נאמר דבר נוסף הקשור כמובן ללשון הפסוק. הפסוק מתחיל בכך שאדם נודר ונשבע, אך לשון הפסוק בהמשך היא לא יחל דברו. כלומר, לא רק שיש שילוב של פעולות הנדר והשבועה בפסוק, הביטוי לא יחל נאמר בלשון כללית ובלשון יחיד, דברו. או בלשון העדכנית בימינו לפי כלל הדרשות דיבורו. הדיבור או הדבר כוללים לא רק בהכרח נדר אלא גם שבועה, מפת העובדה שהוא ביטוי כוללני. במילים אחרות, סירת האיסר בפסוק כוללת את הנדר והשבועה. נסיים בדבריו של הרמב״ם בספר מצוות לא תעשה קוף נון זין, המסכם את דיוננו אודות איסור בעל יחיל. והמצווה הקוף נון זין היא שהזהירנו מעבור על מה שחייבנו על עצמנו בדיבור, אף על פי שהוא בלא שבועה. וזהו הנדרים. כמו שאומר אדם, כשיקח או כשיסקח, פירות העולם אסורים עליי, או פירות מדינה זו, או מאכל ידוע, כגון שיאמר, יאסר עליי היין, או יאסרו עליי הדגים, או זולת זה. וכן יאמר, הנאת אשתי אסורה עליי, וכל מה שדומה לאלו הנדרים שהתבהרו דמיוניהם בנדרים, הנה חייב לקיים אותו הנדר. ובאה האזהרה בעובר על הדבר הוא, באומרו יתברך, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ובאה הפירוש, לא יחל דברו, לא יעשה דבריו חולין. כלומר, אם חייב על עצמו דבר, שיקיים אותו. ולשון הגמרא בשבועות אמרו, קונמות עובר בלא יחל דברו. ובספרי אמרו, לא יחל דברו, מגיד שעובר על בל יחל ועל בל תאחר. כלומר, כשנדר קורבן ולא הקריבו ועברו עליו שלושה רגלים, הוא חייב משום לוטה אחר ומשום לא יעשה דבריו חולין. וכן כל מה שדומה לקורבן, כגון שידור לבדק הבית או לצדקה או לבית הכנסת והדומה לו. כשעבר ועשה מה שאסר על עצמו לעשותו, לוקה. וכבר התבארו משפטי מצווה זו על השלמות במסכת נדרים. כפועל יוצא, העולה במספר סוגיות שלא דנו בימים פורש, איסור בל יחל גורר מלכות במידה ואדם עובר על איסורו זה. יש נדרים שהמלכות מדרבנן ויש מדאורייתא, אכן כאן המקום להאריך. לסיכום, דנו אודות הנדרים והשבועות, ובעיקר סביב איסור בל יחל, על שלל הדרשות העולות ממנו. ובעיקר בתחום של לא להוציא את דבריו של אדם לחולין, כלומר לנדור נדר ולא לקיימו, או לנדור על מנת לבטלו. נדון אותה בנושא שעולה בתקופה האחרונה בתחום הדיגיטלי. האם מחשבים יהיו יכולים להחליף אי פעם מדענים וחוקרים? אם כן, מה הטעם במחקר? ובכן, חלק מהפעולות שחוקרים מבצעים עוברים לידי אוטומציה על ידי מחשבים. גם חלק מתהליך הלמידה יכול לעשות זאת. חלק מביצועי מערכת הבריאות נעשים בצורת רובוטים ותהליכים אוטומטיים. אבל האם אפשר לעשות כל דבר בצורה אוטומטית? לא בדרך של מצוות אנשים מלומדה, אלא בדרך של תהליך ניתוחי אוטומטי או תומך רובוטי. במסגרת מחקרים רבים אודות למידת מכונה ולמידה עמוקה, עלה לא מזמן נושא למחקר שעוסק בפסיקת הלכה על ידי למידת מכונה. נבוא ונשאל את השאלה הבאה, מהי פסיקת הלכה? האם אוסף של פרמטרים ושאלות וקשרים בין שאלה לשאלה נותן בהכרח את התשובה הנכונה? הזכרנו את הסוגיה במסכת פסחים וגם במקומות אחרים בשעסה מדברת על איסורים שמצד ההלכה אין בהם ממש. אך המוראים נהגו שלא להתירם בפני הציבור. האם גם פרמטרים כאלו ילקחו בחשבון פרמטרים שאינם הלכתיים גרידה? מעבר לכך, כפי שקובע הספרי, אנו מחויבים לאיסור שלא יעשה דבריו חולין. פרשנויות רבות שאלינו אמרו כי בכך שאדם מייצר במופיו איסור על מנת לבטלו, הרי הוא מזלזל בקדושת הדיבור וביכולת זו. האם פסיקת הלכה שאין בה שיקול דעת אנושי וסייעתא דשמיא על הדימוי פרמטרים סטטיים והסקת מסקנות לוגית בלבד, האם אין בו משום עשיית ההלכה כדבר חולין? האם אין בפסיקה שכזו כדברי השפתי חכמים כזלזול החולין שאינו חושש בשמירתן מטומאה? כמובן אלו דברים שדורשים ליבון רב ודיון עמוק, רק העלינו כאן נקודות למחשבה. לסיכום, דנו בנושא הנדרים והשבועות בפרט באיסור לא יחל דברו. לאחר מכן העלינו שאלת מחקר חדשנית, קשרנו את שני הדיונים דרך הפרשנות של לא יחל דברו כאיסור הזלזול במוצא פיו של אדם. שבת שלום.